הרי את מגורשת. כתבתו של הילו גלזר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. אירה, שהגיעה לארץ מרוסיה לפני כשבע שנים בעקבות נישואיה לגבר ישראלי, נמצאת במלכוד. מצד אחד היא נחושה לעזוב את בעלה שנוהג בה באלימות. מצד שני, מערכת היחסים איתו היא הסיכוי היחיד שלה להישאר כאן, איכן שהתבססה ונטמעה, ואולי אפילו לקבל מעמד. כמוצא אחרון הגישה לאחרונה בקשה להישאר בישראל מטעמים הומניטריים, שבה היא מבקשת להכיל עליה את נועל אלימות. הנועל, ששמו הרשמי הוא נועל הטיפול להסדרת מעמד לבני זוג של ישראלים כתוצאה מאלימות מצד בן הזוג הישראלי, נועד לתת מענה לנשים זרות שהגיעו לארץ מכוח קשר זוגי ונפלו קורבן לאלימות במשפחה. לכאורה זהו בדיוק מצבה של אירה. אבל סיכויה לבטל את גזירת הגירוש קלושים משום שאין לה ילד משותף עם הגבר הישראלי שאיתו התחתנה. אירה היא לא היחידה שניצבת בפני דילמה אכזרית כזאת. נועל האלימות שפרסם משרד הפנים ב-2006 אמור להסדיר את המשך שהייתן בישראל של הנשים האלה אחרי שנחלצו מן הזוגיות המתעללת, אבל התהליך לא פשוט. אם הן עמדו בתנאי הסף, עניינן מועלה לדיון בוועדה הבין-משרדית לעניינים הומניטריים, המורכבת מנציגי משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד הרווחה, משטרת ישראל ולשכת הקשר, נתיב. אימהות כשלעצמה, אגב, היא אינה עילה מספקת לקבלת היתר שהייה. בידי מוסף הארץ דוגמאות מתוך החלטות שבהן דחתה הוועדה הבין משרדית בקשות אימהות זרות נפגעות אלימות לקבל מעמד ממניעים הומניטריים. כך נקלעות נשים שהתעללו בהן למלכוד. אם תתגרשי, תגורשי. בהתייחס לטענה כי ננקטה כלפי המבקשת אלימות, יודגש כי טרם קבלת ההחלטה ניתנה הדעת לטענה הזו ולעובדה כי המבקשת שעתה במקלט לנשים מוכות. נכתב בהודעת התחייה שקיבלה אישה כזאת, אם לילדה קטנה. עם זאת, בשים לב למכלול הנסיבות ובין היתר לעובדה כי המבקשת השתקמה ושווה לחיי שגרה נורמטיביים, ובהתייחס לפרק הזמן שחלף מעת פרידת בני הזוג, הרי שלא נמצא כי יש בטענה הזו טעם המצדיק מעמד מבוקש. מבעד לנוסח הפורמליסטי קורקטי, מתגלה תמונה מטרידה. האישה הוכיחה מעל לכל ספק כי הייתה קורבן לאלימות, אך היא זו שנדרשת לשלם על כך את המחיר ולעזוב את הארץ. במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישה עורכת הדין ליאורה טורלבסקי, השיב משרד הפנים כי בין השנים 2019 ל-2021 דנה הוועדה הבין משרדית ב-64 בקשות כאלה ואישרה 24 מהן. לדברי טורלבסקי, רוב מכריע של הבקשות שהיא מגישה בשם לקוחותיה נדחות על הסף וכלל לא מובאות לדיון בוועדה. עדות נוספת לעתימות משרד הפנים הופיע בדיון שקיימה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת ב-2018. בדיון השתתפה בין השאר עורכת הדין ליאת שטיינברג, אשר ציינה כי משרדה מגיש כ-20 בקשות כאלה מדי שנה וכי 95% מהן נדחות על הסף. לטעמי, צו הגירוש הוא אקט אלים, לא פחות מהמעשה הפלילי של הבעל, אמרה השבוע שטיינברג בריאיון טלפוני. ממשרד הפנים נמסר. נועל הטיפול בהפסקת הליך מדורג עקב טענות לאלימות, גובש מתוך הבנת המציאות ומתוך רצון לבחון פניות אלה באופן פרטני ועם כל הרגישות הנדרשת. עם זאת, בחינת הבקשה אין משמעותה אישורה באופן אוטומטי, ולשם כך נבחן כל מקרה לגופו על כלל נסיבותיו הייחודיות. בפועל, הוועדה שוקלת שיקולים הומניטריים הנוגעים לאזרח הישראלי בלבד, אומרת טורלבסקי. במקרים שיש ילד משותף והאזרח הישראלי מעוניין בקשר עם הילד, הוועדה תשקול מתן מעמד הומניטרי. בכל מקרה אחר, הבקשה תידחה. כך נשמרת התלות ונמשך מעגל האלימות. הנה סיפוריהן של כמה נשים כאלה. אוליאנה אנדריושקוב, בת 43, מתגוררת במקלט לנשים נפגעות אלימות בצפון הארץ. הגיעה לישראל מאוקראינה ב-2017. גדלתי בלבוב והייתה לי ילדות נורמלית עם המון זיכרונות טובים. הקושי היחיד היה שהרגשתי שלא נותנים לי להיות מה שאני רוצה. רציתי להיות עורכת דין, הייתי שחיינית טובה. אבל כשכל הזמן חותכים לך את הכנפיים, את מרגישה שכלום לא יצא ממך. עבדתי בתפקיד אדמיניסטרטיבי בצ'יינג'. הכרתי את מי שהיה בעלי, ונולדו לנו שני ילדים. באיזשהו שלב הוא נעשה אלים. היה מאיים, מרביץ, זורק אותי מהבית. 16 שנה היינו ביחד ומצאתי את עצמי בלי כסף, בלי בית, בלי כלום בעצם. ישראל הייתה מוצא האחרון. הגעתי לכאן עם אשרה זמנית והתחלתי לעבוד בניקיון. ככה פגשתי את הגבר הישראלי שהפך לבן הזוג שלי. ניקיתי בית של מכר שלו. הוא גם במקור מאוקראינה, אבל נמצא בישראל יותר מ-20 שנה. התאהבתי בו ממבט ראשון. אמרתי לו שאני לא רוצה קשר אינטנסיבי, אלא שרק נבלה זמן ביחד, כי יש לי מחויבויות באוקראינה ואני מתכננת לחזור לילדים שלי. אבל הוא התחנן שנהיה כל הזמן ביחד. אמר שהוא רוצה ממני ילד. עברתי לגור איתו בנתניה. התחלנו תהליך במשרד הפנים כדי שיקבל אזרחות. קיבלתי מידע שלגבר שאני גרה איתו יש עבר פלילי ושהוא ישב בכלא על זה שהוא היכה את בת הזוג הקודמת שלו. שאלו אם אני לא מפחדת ממנו. הייתי תמימה. אמרתי שאני יודעת מה היה שם ושהבחורה היא סתם מספרת סיפורים. נכנסתי להיריון. כל ההיריון הרגשתי שמשהו לא בסדר, אבל לא יכולתי להצביע בדיוק על מה. בלידה הבנתי שנולד לנו ילד עם תסמונת דאון. למחרת הודיעו לי את זה, אבל אני כבר ידעתי. אחרי הלידה התחילו הבעיות בינינו. התחילו לו בעיות במעיים והוא הפסיק לעבוד. במקום לנסות להרים את עצמו, הוא כל היום נשאר בבית, ישן מריחואנה ושתה בירות. הסביר שככה כל החיים הוא התגבר על המחלות שלו. הוא התחיל להתעלל בנפשית. מעליב, זורק הערות מגילות, כמו תסגרי את הפה כשאת אוכלת. אומר שאני לא מבינה כלום. ההתפרצויות שלו היו מגיעות מכלום. כי אמרתי משהו בטון לא נכון, או כי עשיתי פרצוף שהוא לא אהב. לא משנה מה תעשי, את לא בסדר. האוכל לא מספיק טוב, הכיסא לא נמצא בזווית הנכונה. הוא כל הזמן מקלל, אומר לי לעוף מהבית. לאן יש לי ללכת? אני במדינה זרה. ובכל זאת, הצעתי לו שניפרד ושנגור אחד ליד השני בשביל הילד. הוא לא הסכים, רק הכריח אותי להביא לו את כל הכסף שהרווחתי וציפה ממני להתנהג כמו קודם, כשרק הכרנו. הוא לא הבין שהמצב השתנה, שהוא רק שותה ומעשן ולא מכניס כסף, שיש לנו ילד שצריך אותנו. אני בשלב הזה עוד לא חזרתי לעבוד ולא קיבלתי אפילו דמי לידה כי אין לי מעמד. עבדתי עד חודש שביעי והייתי מרוויחה בערך 9,000 שקל בחודש, אבל כלום לא נשאר. את כל הכסף הוא לקח, גם את התכשיטים שלי מכרתי. מילא אני, אבל לא נשאר כסף לחיתולים לילד. הוצאה לפועל עיקלו את החשבון שלו. שאלתי אותו אם אני יכולה לעשות משהו, והוא אמר שהוא יטפל בכל. התחלנו לריב. הוא תפס אותי בצוואר והתחיל לחנוק אותי. אמר, אם לא תשתקי, בפעם הבאה זה יהיה הרבה יותר חמור. חשבתי שזהו, נגמר הסיפור שלי, אבל אז הוא שחרר. זה הרגע שבו התחלתי ממש לפחד ממנו. אחרי התקיפה נסעתי לדודה שלו בראשון והייתי אצלה. הייתי בבעיה. הוויזה הזמנית שלי עמדה להסתיים והוא איים שהוא ייקח לי את הילד. אף פעם הוא לא הסכים להישאר איתו לבד, מקסימום רבע שעה באוטו כשהוא נוסע לקנות בירות, ופתאום הוא מאיים לחטוף אותו, רק כדי לפגוע בי. הגשתי נגדו תלונה והוציאו לו צו הרחקה ממני ל-30 יום. ברגע שנגמר התוקף של הצו, הוא שוב יצר קשר והעביר מסרים מאיימים. פחדתי לצאת מהבית, הבנתי שהוא מסוכן ושאין לי ברירה, אני חייבת ללכת למקלט לנשים מוכות. אז בינתיים, אני כאן, ובמקביל מנסה לעשות מהלכים כדי להישאר בישראל. הפקידה במשרד הפנים השפילה אותי, אמרה לי שאין לי מה לחפש כאן. האמת, אם היה לי ילד רגיל, אולי הייתי עוזב את הכל, עולה על מטוס וחוזרת איתו לאוקראינה. אבל לגדל שם ילד עם תסמונת דאון זה כמעט בלתי אפשרי. אין שם קבלה של ילדים כאלה. ההליך המדורג שלי לקבלת אזרחות נגמר. אני מקווה שהוועדה ההומניטרית תתחשב במצב שלי כדי שהילד שלי יוכל לגדול פה ולהתפתח. ממשרד הפנים נמסר. גברת אוליאנה אנדריושקוב היא אזרחית אוקראינה שנכנסה לישראל לראשונה בשנת 2016. בשנת 2019 הגישה בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים ממזרח ישראלי. באותה שנה נולד בנם המשותף. לאחר חודשים בהם לא הוגשו כלל המסמכים המבוקשים, בחודש אוגוסט 2021 נערך לבני הזוג ראיון משותף במסגרת ההליך המדורג, ולפונה אושרה אשרת עבודה ושהייה. הלנה קיסלנקו, בת 52 מתגוררת בחולון עם שני ילדיה, הגיעה לישראל מרוסיה ב-2002. גדלתי בסיביר בכפר שהוא כמו בסיס צבאי. היו מייצרים בו רכיבים לתעשיות ביטחוניות. אחרי שסיימתי תיכון עברתי למוסקבה, התחתנתי ונולד לי ילד. עבדתי שם כמזכירה. פנו אליי מאיזו חברת קבלן והבטיחו לי עבודה בישראל. לא אמרו בדיוק מה, רק שיש פה הרבה הזדמנויות. הייתי אז בת 32. איך שירדתי מהמטוס, בנשימה הראשונה שלי, הבנתי שכאן המקום שלי ומפה אני לא זזה. זו הייתה הרגשה של חופש, של בית. וזה לא שיש לי שורשים יהודיים או משהו. כשהגעתי לפה התברר שהעבודה הייתה בזנות. לא מתאים. אבל כמו מטומטמת נתתי את הדרכון לאנשים שהביאו אותי. שמו אותי עם עוד כמה בחורות בדירה באשדוד וסגרו את הדלת עם מנעול. הייתי עושה להם בלגן, לא מוכנה לעבוד. אחד הקליינטים שם הציע לעזור לי ולברוח. מיד אמרתי כן. הוא גם הציע לקנות לי כרטיס טיסה הביתה, אבל אמרתי לו שבינתיים אני רוצה לנסות להישאר כאן. הוא סידר לי עבודה בניקיון, ובהמשך גם עבדתי בקיוסק בנווה שאנן. ככה למדתי עברית. התחברתי למישהי שעזרה לי לשכור דירה, כי הרי הייתי בלי מסמכים ובלי כלום. ככה הכרתי את אח שלה והתחלנו להיות בקשר. הוא בדיוק השתחרר אז מבית סוהר. הוא ישב על פריצה, אבל זה לא הסתדר לי עם איך שראיתי אותו. אני זוכרת שהוא לקח אותי לבקר את המשפחה שלו וראיתי באיזו אהבה ועדינות הוא מתייחס לאחיינים שלו. זה הפך לי את הלב. התקרבנו יותר ויותר. דווקא אחותו הזהירה אותי. אמרה, לנה, אני אומרת לך את זה כי אני אוהבת אותך ואת חברה שלי, הוא לא בשבילך. אבל היא לא רצתה להסביר למה. לא הקשבתי לה. אחרי שנתיים נכנסתי להיריון עם הבת הגדולה שלי. 5 שנים אחר כך נולד הבן. כל שנה היינו מחדשים לי את הוויזה. היו מגיעים אלינו הביתה חוקרים של משרד הפנים כדי לבדוק שאנחנו באמת זוג וזה לא פיקטיבי. נכנסים לחדר שינה, בודקים שיש 2 מברשות שיניים, מחטטים בסל כביסה. מה זה מביך? וכל שנה אני מקבלת ויזה זמנית. ב-2012 הייתי אמורה סוף סוף לקבל תעודת זהות, אבל בגלל שהוא היה עד באיזשהו תיק, אמרו לי, אי אפשר לתת לך, חכי עוד שנה. סתם ככה, בלי סיבה. הבנתי שמשהו לא קשר כשהוא התחיל לקנות בגדים חדשים ופסמים, אבל לא היו לי הוכחות. יום שישי אחד נכנסתי להודעות שלו בטלפון, ואני רואה סיפור אהבה שלם שיש לו עם מישהי. כשהוא חזר הביתה, שאלתי אותו מה הסיפור. הוא לא הכחיש, רק אמר, מה אכפת לך? יש לך בית ואני מספק הכל. תחי כאן ותגדלי את הילדים. אמרתי שאין מצב. או שאתה פה, או שאתה שם. הוא עזב לשבועיים והחלטנו שאנחנו נפרדים. יום אחד השארתי את הילדים עם בייביסיטר והלכתי לאירוע בת מצווה. פתאום אני מקבלת ממנו טלפון. יא בת זונה שרמוטה, אני אהרוג אותך. הוא חזר הביתה וזרק לי את הבגדים לחדר מדרגות. עצבן אותו שיצאתי מהבית. הוא חשב שאני תמיד אהיה תלויה בו, כי אני צריכה אותו בשביל לקבל ויזה, ובגלל זה אני לא אזוז צעד ימינה או שמאלה. באותו לילה פחדתי לחזור הביתה והלכתי לישון אצל חברה. הוא המשיך לאיים עליי בהודעות שהוא יהרוג אותי. למחרת בבוקר הגעתי עם החברה וביקשתי ממנה לבדוק שאף אחד לא בבית, כדי שאני אקח כמה דברים. איך שאני מגיעה, אמא שלו מתקשרת. היא אומרת, לנה, תברחי מהר ותעלמי לכמה ימים, כי אם הוא רואה אותך עכשיו, הוא הורג אותך. ברחנו באיזו דרך עקומה. הוא לקח את הילדים למשפחה שלו ואני נשארתי אצל החברה. אחרי שהוא נרגע קצת, סגרנו את העניינים בינינו. סיכמנו שאני נשארת בבית, הוא משלם מזונות ויכול לבקר את הילדים מתי שהוא רוצה. אבל באיזשהו שלב הוא נכנס הביתה ואמר, לא מעניין אותי, זו הדירה שלי, אני לא זז מפה. הוא גם הביא לי פה את החברה החדשה שלו. זה היה מגעיל ממש. ביום ההולדת שלי הלכתי עם חברות למסעדה בבת ים. זה אחרי שאנחנו כבר 1.5 שנים לא ביחד. פתאום הוא מתקשר ושוב מתחיל עם הקללות. למה ילדים עם בייביסיטר? את זונה, אני אראה לך מה זה. כשנכנסתי הביתה הוא לקח אותי לאמבטיה ואיים לשפוך עליי חומר ניקוי. הוא החזיק לי את היד ואמר, ככה אף אחד לא ירצה אותך. למשך כמה שניות הרגשתי שאני בין חיים ומוות. אחרי שהוא יצא, הגוף שלי נעשה רך כמו צמר גפן ונפלתי. בקושי הצלחתי לקום. כל הלילה רעדתי. הוא התחיל למכור ולהשתמש. יום אחד הילד שלנו אוכל קורנפלקס, ולידו, בין הקריות של הספה, אני רואה שקית פתוחה עם הרואין. צילמתי את זה והלכתי שוב למשטרה. אמרתי, עזבו אותי, הילדים בסכנה. סידרו לי איזו עובדת סוציאלית שעזרה לי במשך שנתיים. הלכתי למשרד הפנים והודעתי להם שנפרדנו. ידעתי שיפסיקו לי את ההליך המדורג ושיש סיכוי שיגרשו אותי, אבל לא הייתה לי ברירה. הפקידה אמרה, תגישי בקשה הומניטרית, וזה מה שעשיתי. זה היה ב-2014. 7 שנים עברו ועדיין אין תשובה. מאז אני מתגלגלת עם אשרה זמנית שמחדשים לי כל כמה חודשים. זה גורם לי להמון קשיים. רוב המעסיקים לא מוכנים לקחת מישהי שאולי עוד 3 חודשים יגרשו אותה. ההתעסקות בזה לוקחת ממני כל כך הרבה כוח. זה יושב עליי כמו אבן במשקל טון. כל מה שאני מבקשת זה לקבל פה מעמד. זה החלום שלי. ממשרד הפנים נמסר, גברת הלנה קיסלנקו היא אזרחית רוסייה גרושה ואם לבן החי בחול, שנכנסה לישראל בשנת 2006, אף שבהתאם להצהרתה הסתננה דרך מצרים עוד בשנת 2000. בשנת 2006 הוגשה בקשה למעמד מתוקף זוגיות עם אזרח ישראלי ולאם בת משותפת. לאחר כעשור הוגשה בקשה להפסקת הליך המדורג עקב עליית היחסים על סרטון, והבקשה נדונה בוועדה הבין-משרדית לבחינת מעמד מטעמים הומניטריים. מבחינת מכלול הנסיבות, לרבות העובדה כי לזוג 2 ילדים משותפים, וכן טענות שהעלתה הפונה בדבר אלימות מצד בן זוגה, הוחלט לאשר את הבקשה, והוענק למעמד של תושבת ארעית בישראל. דזנקה טטרובה, בת 62, מתגוררת בבת ים, הגיעה לישראל מבולגריה ב-2002. נולדתי בכפר קטן שקרוב לגבול עם טורקיה, והוריי עבדו בקולחוז בייצור טבק. בלימודים הכרתי את בעלי, ואחרי שחזרנו לכפר, נולדו לנו בן ובת. שנינו עבדנו במפעל. אז התחיל תהליך הדמוקרטיזציה של בולגריה, שמהר מאוד הפך לאנרכיה. הקולחוז הופרט, המפעלים נסגרו ואנשים נשארו ללא עבודה. גם את המפעל שלנו סגרו. הייתי אז כמעט בת 40. שקענו בחובות, בעלי התחיל לשתות. הוא נעשה אגרסיבי כלפיי, צעק המון, אני לא רוצה להיזכר בזה. קרובת משפחה שלי שעבדה בישראל הגישה עבור התפסים, וקיבלתי אשרה לעבוד פה בסיעוד. ב-2002 ברחתי מבעלי והגעתי לישראל. מהרגע הראשון שדרכתי כאן הרגשתי שאני בתוך אגדה. היה חודש דצמבר, אבל חמים יחסית וירוק. אחרי כמה שנים הכרתי גבר. הוא במקור מאוזבקיסטן ועבר לגור עם אבא שלו ביפו אחרי הגירושים. היינו נפגשים מדי פעם לשתות קפה, והתפתחה בינינו ידידות. אני מבוגרת ממנו ב7 שנים, וכשרק התחלנו להיות בקשר, אמרתי לו שישקול אם זה מתאים לו, כי אולי הוא מעדיף מישהי צעירה. בהתחלה הוא מאוד כיבד אותי. קנה מצרכים, עשה עבודות בבית, עזר לי בכל התהליך של הוויזה. הוא היה מדוכא בעקבות הגירושים מאשתו, וממה שהוא סיפר הייתה תחושה שאם שניהם יהיו באותו חלל, הם יכולים להרוג אחד את השני. שתסלח לי אשתו, אבל אז חשבתי שהיא האשמה. ב3 השנים האחרונות לקשר שלנו, הוא התחיל לשתות המון. היה מפסיק רק כשהוא הגיע לבית חולים. באיזשהו שלב הוא הלך לגמילה ל3 חודשים. כשהוא חזר, משהו השתנה בו. הוא התחיל להקטין אותי, לרדות בי, לצרוח עליי. הוא גם התחיל להעיף אותי מהבית. זה קרה 4 או 5 פעמים. לפעמים הוא גם היכה אותי בפנים. באחד הימים חזרתי הביתה מהעבודה והלכתי לנוח. ב10:30 בלילה הוא העיר אותי ואמר לי ללכת לקנות לו סודה. ניסיתי להסביר לו שאני עייפה ושכל החנויות כבר סגורות. אז הוא הרים את המיטה ששכבתי בה. קפצתי ממנה ורצתי למטבח. נשענתי על החלון והוא התחיל להתקדם לכיווני עם הבת של חיה, ואז הוא תפס לי את הצוואר והתחיל לחנוק אותי. אם החלון לא היה סגור הוא היה מעיף אותי החוצה. תוך כדי הוא נתן לי 2 גרופים בחזה. הרגשתי שנגמר לי האוויר, שאלו הדקות האחרונות שלי. אני לא יודעת מה קרה אחר כך, אבל איכשהו הצלחתי לברוח. האירוע הזה קרה ממש רגע לפני שהייתי אמורה לקבל מעמד. ככל שאני חושבת על זה, אני מבינה שזה לא מקרי. הכל היה מחושב, זאת הייתה הדרך שלו להיפטר ממני. לא הלכתי למשטרה. היינו ביחד 9 שנים, ולמרות מה שקרה, הוא היה יקר לי. ידעתי שיש לו רישום פלילי ולא רציתי להכאיב למשפחה שלו. את האמת, גם לא חשבתי שזה יעזור. הוא תמיד הכניס לי לראש שאף אחד לא יאמין לי. הוא היה אומר לי שבזכות הניסיון שלו באגרוף, הוא יודע איך לא להשאיר סימנים. שכרתי דירה, פניתי לליאורה טורלבסקי, והגשנו בקשה לקבלת מעמד מנימוקים הומניטריים, ואז התנהל משפט. הבאתי מסמכים רפואיים שהוכיחו שפניתי לקבל טיפול אחרי התקיפה, ובכל זאת הפסדנו. קיבלתי הודעת גירוש לבולגריה. ערערנו לערכאה גבוהה יותר ושוב נדחנו. הודיעו לי שיש לי חודש לחזור לבולגריה. אין לי מה לחפש שם. לשלוח אותי לבולגריה זה כמו לשלוח אותי לאי בודד. אפילו הילדים שלי כבר לא גרים שם יותר. אני כבר 20 שנה בישראל, כמעט חצי מהחיים. פה הבית שלי, העבודה שלי, החברים שלי. נכון, אני לא יהודייה, אבל אני עדיין בן אדם. הבקשה היחידה שלי היא להישאר פה באופן חוקי. באוגוסט שעבר, אחות שלו התקשרה אליי ואמרה שהוא מאושפז. מתברר שהוא שתה איזו וודקה מורעלת עם האישה החדשה שלו ונכנס לתרדמת. הבטחתי שאבוא לבקר אותו, אבל כל הזמן דחיתי את זה, ובסוף הוא מת. כאב לי הלב עליו. היה לי קשה לדעת עד כמה נמוך הוא יידרדר. ממשרד הפנים נמסר. מדובר באזרחית בולגריה שנכנסה לישראל בשנת 2002 עם אשרת עבודה בסיעוד. בשנת 2009 הגישה בקשה למעמד מכוח חיים משותפים עם ישראלי. במהלך השנים ניתנו לה רישיונות ישיבה מכוח הזוגיות, ועם זאת נבחנו כלל ההיבטים הרלוונטיים, לרבות זיקתה למדינת מוצאה, יציבות הקשר הזוגי ומצבה הרפואי. בקשתה לקבלת מעמד קבע נבחנה לעומקה ונדחתה, לאחר שנמצא כי זיקתה למדינת המוצא רציפה וחזקה. הקשר הזוגי אינו יציב לאורך השנים, ובסופו של דבר עזבה את ביתם המשותף, ולבני הזוג אין ילדים משותפים. בנסיבות אלה לא נמצא מקום לאשר למעמד. החלטה זו אושרה גם בערכאות המשפטיות שלא מצאו מקום להתערב, וענה להתבקשה לצאת מישראל. אולגה מוליארובה, בת 40, מתגוררת בראשון לציון, הגיעה לישראל מאוקראינה ב-2018. נולדתי בלואנסק, עיר במזרח אוקראינה. אמא שלי הייתה עורכת דין ואבא שלי לא היה בתמונה. אחרי שסיימתי את בית הספר, אחי לקח אותי לקייב. עבדתי שם כמזכירה ועשיתי קורסים בהגשת חדשות. התנסיתי בכל מיני פרסומות ופרויקטים שיווקיים, אבל התשוקה שלי תמיד הייתה להיות ספרית. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני מחזיקה מספריים. פתחתי בקייב סלון ומאוד הצלחתי. הפכתי לדמות מוכרת בעיר. עם הגבר שהפך לאבא של הילדים שלי, זו לא הייתה אהבה ממבט ראשון. הוא חיזר אחריי 7 שנים, ובהתחלה אמרתי לו שאני לא מעוניינת ושאני מעדיפה שנהיה ידידים. אבל הוא חיזר באופן מאוד שווה. כיבד אותי, דאג לי, היה מביא לי פרחים. היה לו ילד מניסויים קודמים והיה נראה שהם ביחסים מצוינים. רק בדיעבד גיליתי שהכל היה הצגה. שהוא היה קנאי באופן אובססיבי כלפי אשתו הראשונה והיכה אותה. כשהייתי בת 27, ילדתי את הבן הגדול שלי. היחסים עם אבא שלו הלכו והידרדרו. הוא היה משפיל אותי, מכה אותי, נכנס להתקפי זעם ושובר חלונות ודלתות. בהמשך נכנסתי להיריון עם הילד השני. השארתי אותו כי רציתי שלגדול שלי יהיה אח, כמו שלי היה אח שדאג לי. אבל המצב בבית נעשה קיצוני. לא רציתי להרוס את הילדים, אז עזבתי. 5 שנים אחרי שנפרדנו, הוא הציע שנחזור להיות ביחד. הוא טען שהוא השתנה וגרם לי להרגיש שהפעם זה יהיה אחרת. רציתי שלילדים יהיה אבא והחלטתי לתת לזה הזדמנות. בינתיים, המצב באוקראינה הלך והידרדר. המזרח היה במלחמה, הכלכלה קרסה והרווחתי את המינימום בשביל לשרוד. החלום שלי היה לעבור לספרד ולפתוח שם סלון. אבל אבי ילדיי הוא יהודי, והמשפחה שלו לחצה שניסה לישראל. אמרתי, כל עוד יש לי מספריים, אני מסודרת. שיהיה ישראל. לא יודעת למה, אבל שמחתי עליו. בדצמבר 2018 נחתנו בארץ ועברנו לנתניה. היה נראה שהעניינים מסתדרים, אבל הקנאה הפתולוגית שלו הרסה הכל. זמן קצר אחרי שהגענו, הוא נסע לכמה ימים לקייב כדי לסדר שם כמה עניינים. הבן הגדול התחיל ללכת לבית ספר והיה לו מאוד טוב מבחינה חברתית. הוא רצה ללכת לים ולהביא איתו חבר. חששתי לשמור על 2 ילדים ולכן גם האבא של החבר הצטרף. כשהיינו בחוף, הוא התקשר ואמר, רק נסעתי, וכבר את הולכת עם אחרים. היה לי ברור שמתחיל הוריקן. כשהוא חזר, הוא עיקה אותי, זרק אותי מהבית, שבר דברים, הילדים ראו הכל. הוא השתולל כל הלילה. אני לא יודעת איך הצלחנו לשרוד עד הבוקר. למחרת אחרי הצהריים, לקחתי את הבן הגדול לחוג אגרוף. חיכיתי לו בחוץ מרוסקת. אחת האימהות ראתה באיזה מצב אני והתעניינה בשלומי. התפרקתי וסיפרתי לה הכל. אמרתי לה גם שאין לי לאן ללכת. כל הכסף אצלו וגם הדרכונים שלנו. האישה הזאת עודדה אותי ללכת למשטרה. היא אמרה, פה זה לא אוקראינה, יאמינו לך, ייתנו לך עזרה. הגשתי תלונה ולקחו אותו למשטרה. כשהוא עבר מולי בתחנה, הוא אמר, אני אנקום בך. אחרי שהוא יצא ממעצר, הוציאו לו צו הרחקה ממני. הייתי מאושרת וחשבתי, סוף סוף הגעתי למדינה שמאפשרת לי להרגיש בטוחה. התוקף של הצו פג וחזרנו לגור ביחד. לא הייתה לי ברירה. היו ימים שלמים שהכל בסדר, ואז פתאום ברגע אחד הוא היה מתפוצץ. בינתיים נגמרה לי הוויזה הזמנית והתארחתי אצל החברה ההיא שדואגת לי. הילדים היו אצלו. הבטחתי להם שאמכור את הדירה ואת המכונית באוקראינה ואקח אותם בחזרה. וזה מה שעשיתי. מכרתי את כל מה שהיה לי שם בכלום כסף, ושילמתי לעורכת דין בארץ 52,000 שקל כדי שהיא תעזור לי להסדיר את המעמד כאן. היא הגישה עבורי את המסמכים למשרד הפנים, ויותר לא שמעתי ממנה. רק בדיעבד גיליתי שזימנו אותי לראיון ואפילו לא התקנה אותי מתי להתייצב. היא הפקירה אותי. נשארתי בלי כלום. 4 ימים אחרי הראיון שלא באתי אליו קרה האירוע. שוב היה לו התקף של קנאה פתולוגית. הוא התחיל לצעוק. תגידי לי בדיוק מתי מחר בבוקר את טסה. ניסיתי להסביר לו שאני לא יכולה לנסוע כל כך מהר כי כל הכסף והמסמכים אצלו. הוא השתולל ואיים. אני מזמין לפה את ההגירה ואת לא תראי יותר את הילדים. הוא הביא אותי לקצה. צעקתי שאני לא הולכת בלעדיהם. הוא התחיל להתקרב אליי ואני נצמדתי לחלון, חיבקתי את הילד הקטן. נכנסתי לפאניקה והצצתי החוצה לראות אם יש סולם שאני יכולה לברוח דרכו. אמרתי לו, תגיד שלום לילד שלך. האבא צעק לו, תברח, היא הולכת לזרוק אותך מהחלון. אחרי כמה דקות דפקו בדלת. ראיתי שוטרים, את האבא של הילדים ועורך דין שלו. אמרו לי שאני חשודה בזה שאיימתי להתאבד עם הילדים. סובבו את הכל עליי. במשטרה הפעילו עליי לחץ לקחת את האשמה, להודות שאיימתי להתאבד עם הילד. הצליחו לשבור אותי. ישבתי בכלא 2 שנים. מבחינת המדינה, ברגע שהשתחררתי מהכלא, אני מגורשת. בלי הילדים. אף אחד לא האמין שאני אשאר כאן ואלחם עליהם. פניתי לליאורה, טרולבסקי, והצליחה להוציא צו שמעכב את הגירוש שלי עד הדיון הבא ביוני. אשרת עבודה זמנית, השופטת לא הסכימה לתת לי. בינתיים התחלתי גם בתהליך עם הרווחה לקראת מפגש עם הילדים שלי. האבא בהתחלה התנגד, איים שהוא ינסה לשלול לי את האפוטרופסות. גם כל הגורמים מבינים שזה לטובת הילדים שאפגוש אותם. עברו כמעט 2.5 שנים מה שראיתי אותם בפעם האחרונה. להיות אימא, זה כל מה שעשיתי בחיים. זו הייתה המהות שלי. האיש הזה לקח ממני הכל. ממשרד הפנים נמסר. גברת אולגה מוליארובה היא אזרחית אוקראינה שנכנסה לישראל בשנת 2018 באשרת תייר עם ילדיה הקטינים. מעט לאחר כניסתה הגישה בקשה להארכת האשרה, בטענה כי ילדיה הם ילדיו של אזרח ישראלי. הבקשה נדחתה. חודש לאחר מכן הגישה בקשה למקלט, אשר נבחנה ונדחתה. בהמשך הגישה בקשה למעמד מטעמים הומניטריים וזומנה לראיון, אליו לא הגיע. מבחינת מכלול הנסיבות לא נמצא מקום לאשר למעמד הומניטרי, בענה להתבקשה לצאת מישראל. סרבה לצאת במסגרת הליך ההרחקה. לאחרונה טענה שנמצאת בהליך משפטי להכרה באבהות, ומתוך התחשבות ניתן הרישיון שהיה זמני. אנה זוליץ, בת 41, מתגוררת בתל אביב, הגיעה לישראל מרוסיה ב-2014. נולדתי בעיר קטנה במחוז חברובסק ברוסיה, למשפחה מאוד חמה והרמונית. אמא שלי עסקה בחינוך ואבא שלי היה מהנדס. כשהייתי בת 17, אבי מת, וזה היה אירוע מכונן עבורי. למדתי באוניברסיטה בחברובסק הוראת פיזיקה ומדעים, ובסוף התואר הראשון המשכתי ללימודים משלימים במנהל עסקים. הגעתי לכאן ב-2013 לחופשה של 3 שבועות עם אח שלי ואשתו, שעובדת בישראל כמטפלת של ילדים עם צרכים מיוחדים. לקחנו טיול מודרך, ונוצר קשר ביני לבין נהג האוטובוס. הוא גם מברית המועצות במקור, שבעבר היה איש כוחות הביטחון. אחרי שחזרתי לרוסיה התכתבנו ודיברנו במשך שנה. כשהגעתי לביקור שני הוא הציע לי להתחתן. התפטרתי מהעבודה ברוסיה ועברתי לגור איתו באשדוד עם ויזה של תיירת. בקיץ 2014 התחתנו בקרטים. רק שכבר היינו בקשר ממושך, גיליתי שהוא שיקר לגבי הגיל שלו, ושבפועל הוא מבוגר בהרבה מכפי שאמר. הוא גם אמר שהוא רווק, אבל אחרי החתונה גיליתי שהוא גרוש עם 3 ילדים. בשלב מסוים הוא התחיל להיות קנאי ואובססיבי כלפי העבודה שלי בחברת טלמרקטינג. גרנו אז בראשון לציון והמשרדים בתל אביב, ושיגע אותו שאני נוסעת לעיר אחרת ולפעמים חוזרת מאוחר. בפעם הראשונה שהוא היכה אותי זה היה יום שישי. ב6:30 אני מסיימת ומתחילה לקבל ממנו טלפונים. מתי את חוזרת? מתי את חוזרת? אני מסבירה לו שזה לוקח זמן כי אין תחבורה ציבורית ואני תלויה במונית שירות. באיזשהו שלב הוא מתעצבן ואומר, אין לך למה לחזור. כעסתי. כשהגעתי הביתה הוא ישב בחדר עם הגב אליי. ניסיתי לדבר איתו, ביקשתי שיסתובב אליי, וכשהוא לא ענה, נגעתי לו ביד. הוא כבר היה מחומם ונתן לי מכה חזקה מעל הברך. הייתי בשוק. יצאתי החוצה, אבל לא היה לי למי להתקשר. אני מבודדת פה. אחרי הרבה בכי הבנתי שאני חייבת לחזור הביתה ולפתור את זה, כי מחר יש לי עבודה. נכנסתי למקלחת, וכשיצאתי, הוא ניסה לזרוק אותי מהבית, ופוצץ אותי במכות בפנים. למחרת בעבודה כולם ראו. באותו רגע אני הופכת לקורבן, מפני שהוא לוחם לשעבר. הוא החזיק בבית המון אביזרים וכלי נשק. היה לו אקדח עם השתיקול, אזיקים, חרבות, אוסף של סכינים, הוא כל הזמן היה מתעסק בהם, מדגים את השימוש בהם. מדי פעם מתרברב במספר האנשים שהוא הרג בזמן השירות. המסר היה ברור. התחיל אצלו מנהג שהוא מעיף אותי מהבית. פעם אחת הוא עשה את זה בוולנטיינס דיי וזרק את כל הבגדים שלי החוצה. זה היה קרוב לזמן בשנה שבו הייתי צריכה לחדש את האשרה כאן, וידעתי שאם אפנה למשטרה זה מסכן את המשך השהות שלי פה. אבל חברים מהעבודה אמרו לי, זה כבר לא עניין של אזרחות, את מאמרת פה על החיים שלך. פניתי למשטרה והגשתי תלונה שנייה. שלחו אותי למקלט לנשים מוכות בצד השני של המדינה. הרגשתי שם מאוד לא בנוח ורציתי כבר לחזור לחברה. אחרי שבועיים יצאתי משם. אין לי מושג מה קרה עם התלונה שהגשתי. איתו לא דיברתי מאז אפריל 2019, אבל הוא מנסה מדי פעם ליצור איתי קשר בכל מיני דרכים. לפני כמה חודשים ראיתי אותו במקרה. עליתי על אוטובוס והוא היה הנהג. הברכיים שלי רעדו, לקח לי 10 דקות למצוא כוח כדי לרדת מהאוטובוס. אין לי תלונות על היחס שקיבלתי במשטרה, אבל משרד הפנים זה יקום אחר. בכל פעם שאני מגיעה לשם אני מרגישה שאני בסטטוס של חשודה. הייתי בהליך מדורג לקבלת אזרחות שנקטע ברגע שנגמרה הזוגיות, לכן הגשתי בקשה לקבלת אזרחות מנימוקים הומניטריים. אני כבר שנתיים בתהליך הזה ואין הכרעה. זו מצוקה גדולה להיות לא פה ולא שם. אני כבר 7 שנים בארץ, מרגישה ישראלית ולא מבקשת הרבה. רק שיתנו לי להישאר ולעבוד כאן. יש חוק לאנשים במצבי, אבל לא מיישמים אותו. התחושה היא שבמקום לעזור לי להיות חלק מההסדר הזה, רק מחפשים סיבות לגרש אותי. פעם אחת הגעתי למשרד הפנים רק כדי לחדש את האשרה הזמנית. באתי על הבוקר עם כל האישורים. אמרו לי, חכי פה, חכי פה, חכי פה. עד שב6 אמרו לי שסוגרים. זאת גם כן פרקטיקה של אלימות. ממשרד הפנים נמסר. גברת אנה וליץ' היא אזרחית רוסייה שנכנסה לישראל כתיירת בשנת 2013 ולאחר כשנתיים הוזמנה ארצה על ידי אזרח ישראלי לא נישאה. לאחר הגשת בקשה למתן מעמד מתוקף הזוגיות, ניתן לפונה רישיון שהייה בישראל, ובשנת 2016 מעמד של תושב ארעי. בשנת 2017, שנתיים לאחר תחילת ההליך, הוגשה בקשה ראשונה להפסקתו, כשההליך המדורג הופסק סופית בשנת 2019. במסגרת פנייתה למעמד הומניטרי, טענה לאלימות מצד בן זוגה ישראלי. מבחינת מכלול הנסיבות, לרבות העובדה כי לבני הזוג אין ילדים משותפים, נדחתה הבקשה. על כך הוגש ערעור, הנבחן בימים אלה. הרי את מגורשת. כתבתו של הילו גלאזר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.